רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
צהריים טובים לכולם, אני נורית בן דורי שם טוב. המיקרופון קצת מצקצק, אתה שומע את זה? טוב, אז בתוכנית נקודת השוויון אנחנו נעסוק מדי שבוע בסוגיות שקשורות בשוויון מגדרי, הזדמנויות, שוויון הזדמנויות בין גברים ונשים. אז אני נורית, עורך הדין ומגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן לצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים, אייפון ואנדרואיד. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 03-3807-1213. היום אנחנו נשוחח עם אישה מעניינת במיוחד, עורך הדין אילנה דב קרמל. אוטוטו, דוקטור למשפט מגדר ותקשורת, בעלת תואר ראשון ושני במשפטים, ותואר שני נוסף במגדר. דור רביעי בראשון לציון, בעלת משרד עורכי דין עצמאי בראשון לציון, סגנית יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בעיריית ראשון לציון, הופיע בכנסים בינלאומיים, לוקחת חלק במאגר המרצים של אונסקו, מתנדבת, פעילה בפוליטיקה הארצית והמקומית, ואישה רבת פעלים. שלום אילה, מה שלומך?
שלום
נורית,
מה העניינים?
אני בסדר. אני מקווה שלא שכחתי שום דבר, אם את רוצה תוסיפי, אני אשמח.
אני בסדר.
אני חושבת שזה מספיק לבינתיים, זה רק מראה את היכולת, זה הכל. אני רוצה שנתחיל דווקא במשהו שקראתי בסוף השבוע בגלובס, זה שתי כתבות שקראתי. הכתבה אחת מדברת על פרויקט פרסומי מרתק, שאני חושבת שזה הפרויקט החשוב ביותר אחרי הפרויקט של אווה מג'יבוז', תתמודדי. הפרויקט הזה נקרא הבושה עוברת צד. זה פרויקט, מיזם פרסומי של פרסומאית בשם יעל ורד, והיא החליטה שדי, אי אפשר שאנשים יתביישו מזה שהן מותקפות והן קורבנות, שהגברים יתביישו, והיא דאגה לעלות בשיתוף פעולה עם גופים שונים על איילון, תמונות גדולות ענקיות של התוקפים, ועכשיו לכבוד יום האישה היא העלתה את התמונה של שירה איסקוב במסר של תתלוננו, אין לכם מה להתבייש, שהם יתביישו. וזה משהו אחד שאני רואה של התקשורת, יש כוח עצום ויכולה לעשות דברים מדהימים כדי לסגור את הפערים בין הגברים לנשים. ומצד שני קראתי את הדוח של הפורום הכלכלי העולמי שיצא השנה. אחרי שלפני שנה הוא קבע שתוך 100 שנים ייסגר הפער בין גברים לנשים, אז השנה הוא כותב בעקבות הקורונה שזה ייקח 136 שנים. זאת אומרת שאנחנו הולכים צעד קדימה, צעד אחורה, שני צעדים אחורה, צעד קדימה. זה לא באמת, הפער לא באמת מצטמצם. אז אני רוצה לשאול אותך, איך את חושבת שאנחנו יכולים להשתמש בתקשורת כדי באמת לצמצם את הפער הזאת? ואיפה הדברים לא עובדים כמו שצריך עכשיו?
אוקיי, שאלה גדולה. אני חושבת שבמאבק על התודעה, זה המקום שבו התקשורת בעצם נמצאת, וזו החשיבות של התקשורת. אני חושבת שהמהפכה של המיטו, בעצם שאנחנו היום רואים את האדוות שלה, זה בעצם הייתה האבן דרך הראשונה שבאה ואמרה, די, אנחנו כבר כל כך הרבה נשים מותקפות, הרי מה היה במיטו? זה בעצם באו נשים ואמרו, גם אני הותקפתי, והרשת הוצפה בעדויות של נשים.
מכל מיני נשים, בכל מיני מעמדות.
כל מיני נשים בכל העולם, כמדומני, אני לא זוכרת כרגע את המספרים, אבל אני חושבת שבטוויטר זה היה שיתוף של חצי מיליון, ובפייסבוק זה היה כמה מיליונים בכל העולם, זה חלחל, ואז בעצם הגיע להבנה ולתודעה הציבורית, שכמעט כל אישה שנייה מותקפת בצורה כזו או אחרת על הרצף, אבל זה לא בעיה של נשים מועטות, ואם זה ממש ברמה של מגפה חברתית, ולנשים, הסיכויים של נשים למות לצערי, הגורם מוות מספר אחד הוא באלימות בתוך המשפחה, כשאנחנו רואים את הנתונים האלה, אז אנחנו לא יכולים כבר לבוא ולהצניע את זה. ולאחר המיטו היו עוד קמפיינים חשובים, והבושה עוברת צד, אני חושבת שזה בעצם אותה, זה האבולוציה של הקמפיין של המיטו, שהתחיל במיטו, אחר כך היה לנו את למה לא התלוננתי, שלדעתי היה פשוט כתב אישום נגד המערכת המשפטית והמערכת המשטרתית, שבעצם באו ואמרו, אנחנו, עצם העובדה, הנתונים הם מולבנים, הם לא משקפים את מימדי התופעה באמת, כי יש נשים שבוחרות להדיר את עצמה מהמערכת הזו, והקמפיין, ואחר כך היה קמפיין של גברים שתמך בלמה לא התלוננתי, ולמה לא התלוננו עליי, שבאו ואמרו את כל הפעמים שבהם היו יכולים להתלונן עליי ולא התלוננו עליי נשים, למרות שהתרדתי, ובעצם זה, אני חושבת ששלושת הקמפיינים הללו הביאו לתודעה הציבורית שאנחנו נמצאים במגפה של ממש, אנחנו נמצאים בבעיה חברתית עמוקה. והבושה עוברת צד, זה באמת האבולוציה של המיטו, וזה קמפיין מאוד מאוד חשוב, כי זה בא ואומר, לא רק, זאת אומרת, אם התחלנו מכמעט כל אישה מותקפת, או כל אישה שנייה מותקפת, ועברנו אחר כך לנתונים היבשים לא משקפים את מימדי התופעה, אנחנו ממשיכים היום, אם את מותקפת, זה לא אומר שום דבר עלייך. זה לא אומר שהתלבשת לא נכון, זה לא אומר שיזם, זה לא אומר שעודדת, וזה מסר כל כך חשוב לבנות שלנו.
נכון.
אני ראיתי אתמול רעיון עם אישה שהותקפה מינית, שאמרה שבעצם עד גיל מאוד מאוד מתקדם, וטיפולים שנאלצה, טיפולים פסיכולוגיים שנאלצה לעבור, היא חשבה שהיא הביאה את זה על עצמה, היא הותקפה בגיל 8.
היא חשבה שהיא אשמה.
והיא חשבה שהיא הביאה את זה על עצמה, שילדה בת 8 הייתה פתיינית, כי זה מה שהחברה לימדה אותה, שאם את מותקפת, אז את יזמת את זה, אז את עודדת את זה, אז את היית מינית, אז את היית פתיינית. ואני חושבת שהבושה עוברת צד, זה באמת מאבק על התודעה ועל הנרטיב, ועל לבוא ולהגיד לקורבנות, אם מותקפת, זו לא אשמתך. זה הוא שצריך להתבייש, ואני חושבת שפה יש לתקשורת המון מקום ויכולת להשפיע, אבל שימו לי שכל הקמפיינים שתיארנו לא הגיעו מהתקשורת הממסדית.
לגמרי.
מאקטיביזם.
מיוזמות של נשים, נכון. שאומנם מכירות את הפלטפורמה, אבל הם הביאו את זה באופן עצמאי לגמרי. וגם, תסתכלי, הקמפיינים האלה או מתייחסים לנושא מאוד ספציפי בחוסר השוויון המגדרי, שזה אלימות נגד נשים, או אלימות מינית נגד נשים. אבל העניין המגדרי הוא כל כך רחב, הוא לא רק אלימות מינית, הוא לא רק אלימות נגד נשים. הוא התפיסה שלנו שנשים הם התפיסה של העולם, התפיסה הטבעית שנשים הן פחות טובות, הקול שלהן פחות שווה מקול של גברים. אפשר לראות את זה במיליון דרכים שונות. וזה משהו שאנחנו, זה משפיע ברובדים הכי הכי עמוקים. ואני חושבת שהתקשורת צריכה גם לשים את הרובד הזה על השולחן, ולא ללכת דווקא לרובד הכי קיצוני של אלימות.
אני מסכימה, אני חושבת אבל שאנחנו עוד לא סיימנו את המאבק באלימות, אנחנו עדיין שם, המצב של הייצוג של אלימות ושל מופעים של אלימות בתקשורת, הוא לא מספק לטעמי, הוא מאוד מאוד חד צדדית. תשמעי, אם במקרה של שירה, היום אני נכנסת לקבוצות פמיניסטיות בפייסבוק, ויש דיונים שלמים, האם היא ראויה להדליק משואה או לא ראויה להדליק משואה.
כן.
אז אנחנו עוד לא סיימנו את העבודה ההסברתית.
אני חושבת שבאמת, באמת אין הבנה למשמעות של הדבר הזה. למשמעות הכל כך חשובה של אישה שפותחת את הפה ומדברת ומספרת ונותנת כוח לכל כך הרבה נשים אחרות, זה כאילו, אני קראתי גם אחד התורים של מישהי מאוד ידועה, והיא לא מבינה למה מגיע לשירה איסקוב להדליק משואה ביום העצמאות, כי היא חושבת שמי שעוזר לאנשים אחרים, ידידים בדרכים, אלה אנשים שצריכים לקבל את הפרסים, אבל שירה איסקוב עוזרת במיליון דרכים למיליון נשים שאפילו לא מבינות, או רק עכשיו לומדות להבין שהן בבעיה והיא מצילה להם את החיים. ואני חושבת שמי שלא מבין את הסוגיה הזאת, באמת עדיין לא הפנים את הבעיה.
לכן אני אומרת שעוד יש לנו דרך. אם אנחנו במקרים מובהקים של אלימות, עוד עדיין אנחנו עוד חלוקים לגבי המשמעות של זה שלנו כחברה ואיך זה משפיע עלינו, אז הסוגיות של לא שאני מקטינה אחת וחלילה מחשיבות הסוגיות האלה, סוגיות של שכר שהם מתחקים הצידה, כי פשוט כרגע אנחנו מדברים
על חיים ומוות,
על החיים שלנו.
נכון.
זה פשוט ככה. והקורונה, אם ציטטת בהתחלה את המחקר של הקורונה, של כמה אנחנו הלכנו אחורה בעקבות הקורונה, נשים מבחינת האלימות והנתונים של האלימות, הייתה בתחילת המגפה, היו דיווחים על כך שהמקלטים לא מספיקים לנשים.
הם עדיין לא מספיקים לנשים.
אז אנחנו נמצאים במצב שבו נשים מתמודדות עם אלימות בבית שלהן, אלימות יומיומית, אז ששלם את גופם ואין מרחב שהוא בטוח, אז אם אין טיפול מענה עולם בסוגיות הללו, אני חושבת שזה שפתני מדי לצפות ל...
כן, אז את בעצם אומרת לי, נורי, תרגי, בואי נתחיל לטפל בדברים האקוטיים, ולאט לאט נגיע לשורש הבעיה. אבל אנחנו צריכים...
בוא נבחר את הקרבות שלנו.
אנחנו צריכים, בהחלט.
אני חושבת שהנושא של אלימות במשפחה פשוט לא צריך להוריד אותו מהסדר הציבורי.
לגמרי, לגמרי.
וכשאני קוראת כל מיני פרסומים אחרים, של טענות של מפלגות כאלה או אחרות על ה...
לבטל, לבטל את חוק 3221.
אז אני חושבת שכרגע באמת הבית בוער, ואנחנו צריכות להתעסק בנושא הזה.
מסכימה איתך. אז אנחנו נעצור רגע להפסקת שיר. גלי עטרי, חזקה מהרוח, ונחזור לדבר.
ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו אילה. אילה?
איתכן.
בואי נחזור עוד רגע לתקשורת. מה הבעיה בתקשורת? מה הם לא מבינים בפרק? שהשידורים שלהם בעצם עושים. מה מציק לך כשאת חושבת על מגדר ועל תקשורת?
המופעים של המגדר בתקשורת מציקים לי מאוד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את המופעים האלה, כל הרצף, אנחנו יכולים לראות את המופעים האלה בפרסומות, שברגע שמרכיבים את העיני, את המשקפיים המגדריות, אז פתאום שמים לב לכמה הפרסומת משעתקת תפיסות ונורמות קיימות. זאת אומרת, אם יש אחת, דוגמה אחת שאני מאוד אוהבת להשתמש בה, יש איזו פרסומת שאני אפילו לא זוכרת, מה, לאיזה מוצרי טיפוח. ואז בפרסומת מתואר זה מסר שהוא סמי העצמה כזה, אבל כאשר אנחנו פורטים ואנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים שזה מוצרי טיפוח, וזה מאוד מתכתב לתבנית היופי המקובלת, ואני חושבת שאנחנו כבר מעל זה, אנחנו כבר יכולים לראות מופעים נוספים, אנחנו יכולים לראות יותר ייצוג דייברסיטי, אנחנו יכולים לראות ייצוג של סוגי יופי שונים, של סוגי, אני חושבת שאנחנו בשלים לזה כחברה.
למוצרי טיפוח לגברים? למשל.
אז יש מוצרי טיפוח לגברים, יש פרסומות של מוצרי טיפוח לגברים, ויש שם את המטרוסקסואל, דווקא שם זה מאוד מתקדם, כי יש את המטרוסקסואל, את הדובריות החדשה, אבל כשאנחנו מסתכלים על המוצרי טיפוח שמיועדים לנשים, אז גם יש את המסרים של את חזקה, את יכולה, זה בכל זאת, זה מאוד מאוד מתכתב עם תבניות יופי שאנחנו מכירות.
ואת התבניות האלה צריך לשנות. צריך לזהות אותם, להבין את הבעייתיות בהם קודם כל.
נכון, כי המסר שהילדות שלנו סופגות, זה האידיאל היופי המקובל וככה צריך להיראות. ולא. יש, אין אידיאל יופי מקובל, ויש המון סוגי יופי, וצריך להכיל את זה.
יש אידיאל יופי מקובל, וצריך לשנות אותו.
אני לא חושבת, יש חברתית את האידיאל יופי, ואני לא חושבת שזה אידיאל יופי מקובל, אני חושבת שלא כולם צריכות להתאים את עצמנו לטמפלט הזה, וצריך באמת להראות ייצוגים שונים. אז כמעט ואין ייצוגים שונים.
אז מה שאת אומרת זה שבאמת צריך, אני חושבת שצריך קצת, את שוב חוזרת לעניין של החינוך, ללמד את גורמי הפרסום, מה הם בכלל התבניות המקובלות שהן כבר לא רלוונטיות ושצריך לשנות אותן, כדי שהם לא ישתמשו בהן ושהם ישנו אותן לדברים החדשים.
אני חושבת שצריך בכלל להראות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו בעברית הרב-מגדרית, להראות, אם אתם פונים אליי, אתם רוצים שאני ארכוש את המוצר שלכם, דברו אליי, דברו אליי, תתאימו אותו לי.
נכון.
אל תתאימו אותו לאיזה אידיאל יופי שלא רלוונטי אליי בחיי היום-יום שלי. תדברו אליי, אתם רוצים אותי כצרכנית, דברו אליי. אותו דבר, עם העברית הרב-מגדרית, אתם רוצים לדבר אליי, דברו אליי, דברו אליי בלשון נקבה, דברו אליי, תתאימו את המסרים שלכם. אליי.
תתנו לי להרגיש חלק, כי אני חלק. למה אני צריכה להיות חלק יותר קטן, או לא להיות חלק בחברה? תפנו אליי, כמו שפונים אליו. זה בעצם מה שאת אומרת. אז אני רוצה לפנות אלייך. את עורך הדין. עם השכלה מאוד מעמיקה בלימודי המשפטים. אפילו הייתי אומרת, עורך הדין מורעלת, מגשרת בחסד. מה גרם לך פתאום לעשות את הסוויץ' הזה, לעשות פתאום עוד תואר שני במגדר, ועכשיו דוקטורט במגדר, משפטים ותקשורת?
אז התחלתי ללמוד, כתבתי הצעת מחקר במשפטים, יש לי תואר ראשון השני במשפטים, כתבתי הצעת מחקר במשפטים לדוקטורט, שעסקה באלימות כלכלית. ומצאתי את עצמי נשאבת לתחומי המגדר יותר ויותר, לימוד כלכלית זה שעטנז, אם תרצי, בין לימודי המגדר ללימודי המשפטים, כי יש לזה גם לבתים מגדרים. מצאתי את עצמי נשאבת יותר ויותר ללימודי המגדר, והבנתי שאחרי שני תארים במשפטים, לא מעניין אותי לחקור תואר שלישי במשפטים, אלא אני רוצה לעסוק במגדר. ואז כתבתי הצעת מחקר נוספת בסוציולוגיה, בעצם במגדר, וכאשר כתבתי את הצעת מחקר, הרגשתי שההשכלה האקדמית שלי, למרות שיש לי תואר ראשון ושני במשפטים, וידע במגדר, היא לא מספקת, ואני רוצה לרדת ולחזור ליסודות וללמוד את יסודות הפמיניזם בצורה מסודרת, אקדמית מסודרת, ואז אקדמית מסודרת, ואז בעצם מה שקרה זה שהקפאתי את הדוקטורט, הלכתי לעשות תואר שני נוסף במגדר, שסיימתי אותו. הלימודים בתואר השני במגדר רק הבהירו לי והמחישו לי עד כמה זה התחום שאני רוצה לעסוק בו וכמה זה מעניין אותי. ואז בלימודים במגדר נחשפתי להיבטים ומופעים של תקשורת במגדר. ושיניתי שוב את הדוקטורט.
כל הכבוד על האומץ.
כן, ולכן זה לוקח לי המון המון זמן לעשות
את זה. אז מה?
אבל שיניתי שוב את הדוקטורט, והדוקטורט שעסק כאשר הצעת מחקר הראשונית שלי במגדר עסקה ביחסי כוח סביב המיניות הנשית, ואפילו פרסמתי מאמר שעוסק בהלכות מידה כאמצעי לשליטה על מיניות נשית. הבנתי שבעצם אני רוצה לחקור את ההיבטים של התקשורת והמגדר, ואז אני כרגע עושה השלמות נוספות בתקשורת בכדי לעשות את זה, והאבולוציה, אני מקווה, האחרונה של הדוקטורט שלי, הטיוטה הסופית, עוסקת במיטו, ובעצם במהפכת המיטו.
אז בואי נדבר רגע על זה. באמת, אני רוצה לדבר איתך דווקא על הקשר הזה בין מערכת המשפט והתקשורת. אנחנו רואים שהתקשורת מאוד מעורבת היום בהליכים המשפטיים, ואפילו מתערבת בצורה מאוד בוטה, שמאוד מרתיעה קורבנות, קורבנות של הטרדה מינית מלהיחשף. איפה הבעייתיות כפי שאת רואה אותה, ואיך אנחנו יכולים לשנות את זה?
אז תראי, המעורבות של התקשורת, קודם כל, זה הרבה יותר מורכב, כי יש לנו גם כל מיני סוגי תקשורת, יש לנו את התקשורת הממסדית, ויש לנו את התקשורת, כולנו ברשתות החברתיות, אנחנו סוג של
תקשורת.
גוף תקשורת משל עצמנו. כאשר היה מחקרים איכותניים שדיברו עם נשים, שהן נשים שעברו, שהן קורבנות לתקיפה מינית, הם טענו שבעצם הן מקבלות הרבה יותר כוח ברשתות החברתיות, זאת אומרת, הן מקבלות כוח ברשתות החברתיות מההכרה הזאת של, של מאמינים לכם. ושזה okay. נתן להם איזה סעד מסוים, ההכרה הזו של מאמינים לכם, מאמינות לכם, זה מה שנתן להם את הסעד שהרבה פעמים היה קושי עם המערכת המשפטית, כי אם אנחנו מדברים על האשמת הקורבן, אז הסטענות שעלו, זה בעצם שבמערכת המשפטית נכנסים כל מיני שיקולים כבר במועד החקירה, שיקולים של העבר המיני של המתלונן, דברים שאגב לא צריכים להיות שם, במופיע חוק לא צריכים להיות שם, אבל איכשהו נגררים. ואז נשים מבוחרות, במקום, יש נשים שטוענות שבעצם לעבור את המשפט, זה כמו לעבור את האונס שוב ושוב, כי בעצם זה משחזר את הטראומה, ולכן הם העדיפו לקחת את השליטה לידיים שלהם וללכת לאמצעי התקשורת, בין אם זה התקשורת הממסדית או התקשורת החברתית, הם דיברו על המצב שהתקשורת הממסדית בעצם נותנת להם יותר הכרה בעצם במשמעות.
זאת אומרת שהתקשורת בעצם נותנת להם יותר כוח?
מצד אחד, אבל אני חוששת שזה מדרון חלקלק, כי קודם כל התקשורת דורשת את ליטרת הבשר שלה.
כלומר?
החשיפה הזו היא חשיפה שאני חושבת שלא כל אחת מוכנה לעמוד שם, לא כל אחת, יש מחירים לחשיפה הזו, יש מחירים לכך של לשים את עצמך במרכז הבמה או בשיח הציבורי. מעבר לכך, ושוב אנחנו חוזרים לשירה, ולמה היא גיבורה? כי בעצם היא הסכימה לשים את עצמה שם, בנקודה הזו. אז מצד אחד, יש את המחירים שצריך לשלם. אני לא יודעת מה המחירים ארוכי הטווח שצריכים לשלם, ועד כמה באמת אותן נשים מודעות למחירים ולהשלכות ארוכות הטווח, הרי משהו שנשאר שם בגלי האינטרנט יישאר שם לעד.
נכון.
אז זה מורכב. מצד שני, האם יש יתרון דיוני? האם
השאלה אם התקשורת, השאלה אם המעורבות התקשורתית לא פוגעת במשפט, בעצם המשפט, בהתנהלות שלו, ביחס של השופטים, בהתייחסות לראיות.
להערכתי, את יודעת, זה משהו דואלי, כי יש גם המון יתרונות למעורבות התקשורתית, אם אנחנו רואים כרגע את ההפעלה, אפילו אנחנו יכולים להסתכל על המקרים התקשורתיים האחרונים שהיו, ואיך דעת הציבור בעצם גרמה לפרקליטות לשנות את הסדרי הטיעון שלה.
נכון.
אז אנחנו רואים שיש לתקשורת גם כוח, ולדעת הקהל יש כוח מאוד מאוד משמעותי, כן להתערב במשפט.
אז את אומרת שבשורה התחתונה, בסופו של דבר, ברוב המקרים, אנחנו יכולים לראות שהתקשורת בעצם משפרת את מצבה של הנפגעת, נותנת לה לגיטימציה.
אני חושבת שזה לא תשובה שהיא יכולה להיות מוחלטת, אני חושבת שזה תשובה שהיא
כל אחת לגופה.
היא הרבה יותר מורכבת, צריך לראות עם איזה משאבים אותה אישה נמצאת, כי המחירים של החשיפה הם יכולים להיות מחירים שהיא לא תוכל לשלם אותם.
בדיוק מאוד.
אבל אישה שמעוניינת להוציא את הצדק ולהוציא את האמת שלה, ולא חוששת מהשלכות ארוכות הטווח, וכן מעוניינת לדבר, אני חושבת שתקשורת נותנת לה פלטפורמה משמעותית להביא את האמת שלה. אבל האם התקשורת מתערבת במשפט? אני חושבת שאם אנחנו רואים, מסתכלים על המקרים האחרונים, אז חד משמעית כן. עכשיו, לבוא ולהגיד לרעה או לטובה, אני לא יודעת. זאת אומרת, כן, כן.
בסדר, אנחנו צריכים לבחון את זה לגופו, את אומרת. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו לגבי העניין הזה. הרי בסופו של דבר, ההיררכיה הקיימת היום, כמו שאת קוראת לזה, ההגמוניה, זה הגמוניה הטבעית. העובדה שכשאנחנו רואים אישה ורואים גבר, אנחנו מתייחסים אליהם אחרת. אנחנו רואים פנים של אישה, גוף של אישה, קול של אישה. זה הופך אותה איפשהו מבפנים ברמת המודעות לפחות טובה. זה כמו שאני תמיד אומרת, נכנס בחור ונכנסת בחורה, ויודעים שצריך להגיע מנכלית או המנכל, אז בטוחים שהגבר הוא המנכל והאישה היא העוזרת שלו. זה משהו כבר מופנם בתפיסה שלנו הטבעית, וכשאישה מגיעה לבית משפט, כשמראש בתפיסה של כולם, וזה לא חייב להיות רק נשים או רק גברים, המעמד של הפחות והקול של הפחות מהקול של הגבר, נקודת המוצא שלה פחות טובה גם במשפט. איך את רואה את הדבר הזה? את חושבת שאפשר לשנות את זה?
תשמעי, התפיסה החדשה של המשפט היא חברתית למה הם התפקידים הגבריים, התפקידים הנשיים, או מה ההשלכות של להיות אישה על הביצועים, זו תפיסה חברתית שקשה.
זאת התפיסה החברתית, זאת התפיסה שקיימת. ואני רואה את זה גם בעצמי, ככה גם אני גדלתי, זה שהיום אני מודעת למשהו אחר, עדיין האוטומט הוא אוטומט. זה התפיסות שצרובות במוח.
אז זה עניין של חינוך. אני חושבת, אבל אם אנחנו מסתכלים על מערכת המשפט, דווקא מערכת המשפט בשנים האחרונות, ויש פמיניזציה של מערכת המשפט, זאת אומרת, יש המון נשים שהן עורכות דין, שנכנסות למערכת. הבעיה היא אחרת, שאנחנו יודעים שכל מקצוע שעובר תהליך כזה, שנכנסות נשים למקצוע,
הערך שלו פוחת. הערך של המקצוע יורד. באופן טבעי, והשכר בו יורד.
מדרגות השכר בעצם יורדות, בעוד שאנחנו רואים שכשגברים נכנסים למקצוע, למשל אם נסתכל על מקצוע ההוראה, שיותר גברים החלו להיכנס, אז מדרגות השכר החלו לעלות.
זה טוב, אנחנו חוזרים לאותה נקודה של חינוך. אז אני רוצה להקריא לך משהו שאמר וורן באפט. אני תמיד פותחת עם זה את התוכנית, אבל היום אני אקריא את זה כדי שזה יהיה מדויק. מתוך הסרט, איך הפכתי להיות וורן באפט? הוא אמר לאשתו, ואשתו לשעבר מספרת, הנשים הן השפחות של העולם. הדוגמה הראשונית היא בעצם אימא שלי. היא נולדה לדור שבו התפקיד העיקרי של האישה היה לסייע לבעלה. האחיות שלי, חכמות כמותי, יש להן אישיות מוצלחת משלי, אבל הן קיבלו את המסר במיליון דרכים שונות שהעתיד שלהם מוגבל. ואני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. זה לא היה בגלל חסך באהבה, זאת פשוט הייתה התרבות. מצד שני, אפשר לומר שזה מעודד למדי, כי אם חושבים מה ומה השיגה עם רק מחצית מהכישרונות שלה, תחשבו איזה פוטנציאל גלום בעתיד. אני מאמין בלב שלם בפוטנציאל של אמריקה, ואחת הסיבות שלא מצינו אותו, היא שאנחנו, בעקבות החלטות מטופשות, השארנו מחצית מהכישרונות שלנו מחוץ למגרש. זה מה שאומר וורן באפט, ואני בעצם מתרגמת את זה, אומרת, בעצם מה שהוא אומר, אנחנו נתנו לילדים שלנו, העברנו להם מסרים שונים לבנות במיליון דרכים שונות, אין לכם עתיד, לבנים במיליון דרכים שונות, השמיים הם הגבול. ואם אנחנו בינקות בגיל אפס, ואת בטוח מכירה את המחקרים שאומרים שבשלוש שנים הראשונות מתעצבת התודעה של התינוקות, אז אם בשנים האלה אנחנו נעביר להם מסרים זהים לשוויון מגדרי, אנחנו נוכל בפחות מ-136 שנה לצמצם את הפערים בין גברים ונשים. בואי תספרי לי מה את חושבת על הדבר הזה.
קודם כל, לי יש בן, יש לי בן בן 9, וכאימא, אני מצאתי את עצמי עומדת מול הדילמה של איך אני רוצה לגדל את הבן שלי בצורה שוויונית ובצורה פמיניסטית שתואמת את הערכים שלי. וככה, לאורך השנים היו כל מיני צמתי החלטה שמצאתי את עצמי ככה נתקלת במסרים שונים שמסרים שאני נותנת לו בבית אל מול הפערים שהוא מקבל אותם
בגן ובית ספר
מהסביבה ומהבית ספר ומהחברים וכאלה. אז היו לי את האתגרים הללו כאשר אני מגדלת בן. לאימהות לבנות יש אתגרים.
אני גידלתי 3, גם אני לא גידלתי בנות.
אז להורים לבנות יש אתגרים מרובים, אבל כן, חינוך מהבית. אני סיפרתי לך את המקרה של הבן שלי שאני לימדתי אותו שאין צבעים, אין צבעים שמגדרים לבנות וצבעים שמגדרים לבנים. וכאשר הוא היה ממש קטן, אני חושב בכיתה א', הוא בחר לקנות לו איזה בקבוק מים, שהוא בצבע טורקיז כזה עם ורול. והוא לקח את זה לבית ספר, ואז בבית ספר החברים שלו אמרו לו, רגע, אבל יש לך בקבוק של בנות.
אבל את הזהרת אותו מראש.
הזהרתי אותו מראש, והוא היה מוכן לזה. והילד שלי שהוא ילד מדהים ודעתן שיודע לעמוד על שלו, כינס את כל הילדים והסביר להם שאין צבעים של בנים ואין צבעים של בנות, ואז כשהוא חזר הבית ושאלתי אותו, נו, איך היה? זה אמר לי, ישבנו ועשינו הצבעה והחלטנו שאין יותר צבעים של בנים ושל בנות אצלנו בכיתה, ושכל אחד יכול להביא את הצבע שהוא רואה.
יפה מאוד.
אבל זה היה בגלל שהוא דעתן, והוא ידע להביע את עצמו, אבל כן שלחתי אותו להתמודדות, וידעתי שאני שלחת אותו להתמודדות.
אבל הוא גם היה מוכן להתמודדות הזאת.
נכון.
היה לו את המשקעים הנכונים.
כן, אבל בכל זאת היא הייתה קיימת, ולאורך השנים ראיתי את זה, אפילו אני משתדלת עד הקורונה, מהיום שהוא היה בגן, לבוא ולהעביר שיעור פעם בשנה. לכיתה שלו, לגן שלו, וכשהיה באלף, עשיתי להם שיעור במגדר, ושאלתי אותם, אם לא הייתם בן או בת, מה הייתם יכולים לעשות? ולכל אחד מהילדים הקטנים האלה, הייתה תשובה סדורה לאיך המגדר מפריע לו להשיג את מה שהוא רוצה.
למשל, כן.
אז היו בנים שאמרו, אני רוצה להיות רקדן. ואז,
אבל אני בן, אז אני לא יכול.
אז אמרתי להם, האם אתם מכירים רקדנים בנים? אז הם אמרו, רגע, סטטיק, סטפן. אז אמרתי להם, אוקיי, אז יש. אז הם כזה, נכון. והייתה בת שאמרה שהיא רוצה להיות טייסת, אבל אין טייסת, ואז לימדתי אותם את אליס מילר. וכל מיני, כל אחד מהם הייתה את התשובה שלו. זאת אומרת שעד גיל 6 אנחנו חברתנו וזה לא, זה לא מקרה של הילדים הספציפיים הללו.
לא, לא, זה...
שש, אנחנו כחברה, חברתנו את הילדים האלה להאמין שמשהו במגדר שלהם מעכב את הרצון שלהם להשיג את מה שהם רוצים.
וזה לא משנה אם זה בנות או בנים.
זה לא משנה אם זה בנות או בנים, וזה חמור כל כך שאלה המסורים שאנחנו מעבירים לילדים שלנו. בלימודי מגדר יש מגמה של גבריות. המגדר משפיע על כולם, זאת אומרת, הוא משפיע על בנות והוא משפיע על בנים.
לגמרי.
והוא הרסני לבנות והוא הרסני לבנים.
לגמרי. תראי כמה הלומי קרב יש מסתובבים סביבנו שלא מסוגלים לדבר על הרגשות שלהם, כי זה לא גברי.
נכון. ובעצם המגמה לגבריות, הלימודי גבריות בעצם התחילו אחרי מלחמת וייטנאם, כאשר אנשים חזרו הביתה, הגברים חזרו הביתה, ולא יכולו להפגין באמת את החולשה שלהם, את הפגיעה שלהם, את הרגשות שלהם, כי ציפו מהם להיות ה...
גברים? גברים, פשוט.
הגבר אלפא, המיליטנטי, החייל, בחברה שלנו בכלל, המודל של הגבריות, הצבאי, הלוחם, נכון? זה בעצם הציונות, הציונות השרירים, יהדות השרירים, קראו לזה. ואגב, באמת בלימודי גבריות מדברים על המיתוג שעשו הציונים בתקופה של הרצל, כשרצו לשדר את זה. בעצם עד אז היהודים נחשבו, הגברים היהודים נחשבו לחלשים.
נכון.
והם התחילו לעשות מיתוג מחדש של יהדות השרירים, הם קראו לזה.
כמה זמן זה לקח להם? אולי נעשה את זה הפוך, כאילו נעשה את זה גם לנשים, ואז זה כמו שמרב מיכאלי שינתה את השפה, ו-20 שנה, וזה נכנס. כל מה שאנחנו צריכים זה 20 שנה, אני מאמינה שעכשיו גם פחות.
אני חושבת שאנחנו מסתכלים על המופע של הגברים היהודים, אז זה כבר לא מופע, אני, לפחות באזור שלנו או באירופה, אני לא בארצות הברית, אבל באזור שלנו באירופה אני לא רואה מופעים של גבריות חלשה, להפך.
נכון.
הגבריות ההגמונית, החייל, הציוני, מיישב את הארץ, זאת אומרת, זה הנרטיב.
כן.
אז הם עשו עבודה טובה.
בהחלט. אבל זה רק אומר שזה אפשרי. אנחנו נעשה רגע הפסקה, אנחנו נשמע את עידן רייכל ואת זהבה בן, באהבה כזאת, ונחזור, נמשיך לדבר.
כמו ירח מתמלא ומתרוקן, אתה קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך, ושוב בורח, שוב חוזר. יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך, כמו ירח מתמלא ומתרוקן.
אהבה כזו כבר לא מוצאים, בלב שלי שנים תמונות בין שקט בין מילים, לב שבור הופך שירים, שתיקה הופכת לה למנגינה. אהבה כזו כבר לא רואים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל, כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות תופחות לשיר ומנגינה. כמו ירח מתמלא ומתרוקן, אתה קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך, ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך. כמו ירח קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך, ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב. שנים תמונות בין שקט בין מילים,
מוזיקה הופכת לה למנגינה. אהבה כזו כבר לא רואים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות הופכות לשיר ומנגינה. שיעבור בלי שאחשוב עליך, כמו ירח מתמלא ומתרוקן. אתה קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך, ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך. ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אילה, חזרנו. אילה, אני שמעת איזה מסרים את מעבירה לילד שלך בבית, אבל איזה מסרים את קיבלת בבית, ואיזה מסרים קיבלו האחים שלך? האם היה שם איזשהו אלמנט לכיוון שוויון מגדרי, או שזה משהו שגילית מאוחר יותר רק?
גם וגם. אמא שלי, קודם כל, היא אישה פמיניסטית, למרות שאם נגיד לה את ההגדרה הזו, אז אני חושבת ש...
היא לא תאהב את זה.
היא לא תאהב את זה, אבל...
כי הגדרה פמיניסטית מקבלת קונוטציות מאוד שליליות של שורפות חזיות ואלימות וכל מיני כאלה.
אסונות גברים.
כן, אסונות גברים.
ונלחמות בגברים וכל מיני כאלה. ואני כל הזמן אומרת שאני פמיניסטית, אבל שניים מהאנשים שאני הכי אוהבת בעולם, הבן שלי ובעלי, הם גברים. אז בהחלט שונאת גברים, זה לא הגדרה שניתן לקרוא לי. אבל אמא שלי היא הייתה פורצת דרך בכל מיני תחנות בחיים שלה, הייתה פורצת דרך. היא הייתה בקורס טכנאיות קשר הראשון בצהל, ואמא שלי יש לה תואר שני, היא מורה, יש לה תואר שני בחינוך.
כשהיא עשתה את הקורס הזה בצהל, כמה בנות היו איתה בקורס?
אני לא יודעת, אבל אני יודעת שכשאני גדלתי, אז ידעתי שאימא שלי הייתה בקורס טכנאיות קשר הראשון בצהל, ידעתי שאימא שלי הייתה בחיל הים, ידעתי את הדברים הללו. והיא מורה בעצם עד היום, והיא לא ויתרה על הקריירה שלה. זאת אומרת, אני יודעת היום כמה היא מרגישה סיפוק בקריירה שלה, וזה משהו שהיא חוזרת עליו כל הזמן, על כמה היא מרגישה סיפוק, על כמה היא מרגישה תועלת בקריירה שלה, כמה היא מרגישה שהיא מאוד מורכת, והיא ככה עטופה, ו...
אני חושבת שזה גם מה שאפשר לך בסופו של דבר, כמו שאת מספרת, לעצור את הדוקטורט וללמוד עוד משהו, ולדייק אותו בעוד משהו שמתאים לך ושמעניין אותך, ומדויק לך.
מעולם לא הייתה שאלה, אני חושבת, כשאני גדלתי, או כשאני הצבתי את האישיות שלי, מעולם לא הייתה לי שאלה של, קודם כל ידעתי בכיתה ד' שאני אהיה עורכת דין, עמדתי בחוגים לילדים מכוננים משפטים, היה ברור לי שזה מה שאני אעשה, אבל אף פעם לא הייתה שאלה של האם אני אלמד, או איך אני אלמד, זאת אומרת, העובדה שאני...
תמיד ידעת לא, תלמדי.
ידעתי שאני אלמד, והעובדה שאני כבר הפכתי לאם, ועדיין המשכתי ללמוד, ותוך כדי ניהול הקריירה וניהול הבית, וכשניסיתי, אף פעם לא הייתה שאלה של אוקיי, כרגע אני צריכה להתמקד באימהות. זאת אומרת, היה תיעדוף מטבע הדברים, היה תקופות שבהן שמתי יותר את הבית, ואף פעם לא... לא, לא, לא סברתי שבגלל שאני אימא, אני לא יכולה ללמוד. להפך, אמרתי שאם אני אעשה לבן שלי מודלינג, אז אני אעשה לבן שלי מודלינג, שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רק ירצה, ושאין שום עכבות, ושיחלום הכי הכי גדול, את יודעת, שיחלום על השמיים, ומקסימום ינחת בכוכבים.
בדיוק. שלא השמיים הם הגבול. אין גבול.
אין גבול. וזה מה שעשיתי, זאת אומרת, אני נסעתי לארצות באונסקו בפעם הראשונה, שהבן שלי היה בן 3, וכשעשיתי את הצעת מחקר הראשונה שלי במשפטים, אז הבן שלי היה בן 3, והשארתי אותו, זה היה בחול, והשארתי אותו בארץ, ונחמר לי הלב, אני השארתי אותו וכזה קטנצ'יק ונסעתי לכמה ימים, לא עולה. וכל הזמן בראש ידעתי שאני עושה את זה בשבילו, אני עושה את זה גם בשבילי כמובן, אבל אני עושה את זה גם בשבילו, אני רוצה.
אז לא נפלת לרגשי אשמה ולייסורים שאת עוזבת את הבן שלך, שאת מעדיפה את עצמך. עליו.
לא, האמת שלא חשבתי אפילו שאני מניפה את עצמי, אמרתי שיש משהו שאני יכולה ללמד אותו, זה שקודם כל אנחנו זכאים להיות ממומשים ומאושרים, את יודעת, בפירמידת הצרכים של מאסלו, שגם באמת אין תכתיבים חיצוניים שיכולים להגיד לנו מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים לעשות, והאמנתי ומאמינה עד היום שהוא מאושר יותר כשהוא רואה את אימא שלו מאושרת.
מאושרת, לגמרי. לגמרי. אז אני רוצה לפני סיום לשאול אותך רק על מי האישה שלך, אישה מעוררת השראה.
אז יש
עוד...
לי אישה, יש לי שתיים.
אחת אימא.
האישה הראשונה, נכון, זאת אימא שלי.
לא הבנתי.
כל החיים שלי לימדה אותי לשאוף ולרצות, ובאמת לא להקשיב לתכתיבים החיצוניים ולמצב שבו אנחנו נמצאים, ולא בכלל לכל התירוצים ולכל זה, ואני מסופת שלאורך כל החיים, כל פעם שנתקלתי בקשיים, חזרתי ככה ללבטים שהיו לה, שאני הייתי ילדה, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת על זה. והאישה השנייה, אני אציין בהתחלה שאני ממלאת מקום יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בראשון. אני רצתי בבחירות המקומיות ברשימה של אישה שהיא ממלאת מקום ראש העיר היום, עורכת הדין ליאל אבן זוהר.
שהייתה פה באחת התוכניות, אישה מהממת.
וכן, והיא מורתי ורבניתי המקצועית. אישה מדהימה ומעוררת השראה שזכיתי שהיא בחיים שלי וזכיתי מייצרת לי מודלינג באופן יומיומי. אז אלה השתיים שלי שאני גם אוהבת באופן אישי וגם נשים מעוררות השראה בזכות עצמן.
מעולה. אז אילה, המון תודה, ממש תודה שהיית איתנו, ממש היה כיף לדבר איתך, לשמוע את התובנות ואת המחשבות. ואני רוצה לסיים עם שיר של נעמי שמר, ולס להגנת הצומח. הפעם עם ג'יין בורדו, אנה זק, אל תתחיל עוד, אנה זהבי פייגלין. וזה שיר שנעמי שמר נשאלה בזמנו, למה היא כותבת על השיר הזה, והסתבר שזה שיר מאוד פמיניסטי, כי אני אקריא לכם את המילים, חלק מהמילים. היא אומרת, הטבע יש לו כללים משלו, אבל רק עליי איש אינו, איש אינו שומר. אז בטבע אסור לקטוף ואסור לצוד, אבל רק עליי אין החוק משגיח, רק עליי איש אינו שומר. הסתכלו מה שקורה לי בדרך, כל אחד עובר, חוטף, כותף, קולע לו זר. לו הייתי חיה או פרח, אז היה מצבי אחר. אז אני חושבת שעכשיו אנחנו מחוקקים את החוקים, את חוקי הצומח לנשים, שאף אחד לא ייגע בהם, ושכל אחת תעשה מה שנכון לה לעשות, ותהיה עצמאית ומאושרת. אז אני מודה לכולכם שהייתם איתנו, לאילן הדב, לסביון הטכנאי שלנו, סביון ססון, ואנחנו נשמע את השיר ועץ להגנת הצומח, להתראות בשבוע הבא.
נראות.
תיגר